אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם, כאן אנחנו שוב ברדיו סול, בתוכנית מדברים מקומי. הפתיח שלנו קצת הלך לאיבוד, אבל לא נורא, אנחנו נהנה מהרקע של השיר. איתנו היום שלושה אורחים. האורחת הראשונה, שבוע הבא הולך להיות אירוע מאוד משמעותי ברעננה. לא סתם חודש האישה ולא סתם ספורט, אלא אירוע נשים רצות שינוי. לא רק רצות שינוי, גם רצות שינוי מרוץ נשים. לכבוד חודש האישה, תהיה איתנו חברת מועצת העיר רעננה ומחזיקת תיק הנשים בעיר, ענבר הוכבר, יספר לנו על המרוץ, בכלל כל הפעילויות בחודש הקרוב. אחריה אלה לשידור איש המידע שלנו, טל שמעוני. טל הוא גם סופר, גם איש טכנולוגיה, והוא ידבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, גם על הספר שלו, סבא דניאל, ואיך הוא בעצם הפך אותו למסע וירטואלי אבל ממשי, איך אנשים טיילו בעיר ונהנו, ובכלל, מהפכת ה-AI, איך היא משפיעה על האופן שבו אנחנו צורכים מידע? כי אתם יודעים, המניפולציות הן גדולות והמידע אינסופי. האם אפשר למנע מזה? ואחרונה, ענבר אם, אתם כבר חודשים מדברים על הפחתת הריבית, הפחתת הריבית. אז ענבר אם תספר לנו, מגדלור הכלכלי שלנו, היא תספר לנו האם אנחנו צריכים לחכות להפחתת הריבית כדי לקבל החלטות כלכליות, או באופן כללי, אנחנו צריכים לקבל החלטות כלכליות מתי שנוח לנו. נפתח עם השינה ומיד אחר כך עם ברוך פרק.
של השכן שלי קיבל את הסמגת סיפרה אשתו של בן של אחותי 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 שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה ואיש אחד טוען שהוא אחי אחי
שלום ענבר הוכברג, מה שלומך?
אחר
צהריים מצוין. נשים רצות שינוי. מאיפה נולד השם הזה?
אז האמת היא שישבנו כבר לפני כמעט חודשיים גם צוות של מועצת הנשים העירונית, וגם באגף, ברשות הספורט העירונית, יחד עם חברת המועצה ענבר סמורסקי. וחשבנו איך אנחנו הולכות בעצם לציין את, את החודש הזה, שהוא, שבו מציינים בעצם בכל העולם את יום העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים, שגם בשנים האחרונות הפך להיות לאלימות נגד ילדים, גברים, ובעצם אלימות כשם קוד לכל מה שאנחנו עדים ורואים שמתבטא באופן הזה, ואמרנו שאנחנו במשך הרבה מאוד שנים מזמינים נשים שמספרות את הסיפור שלהם בכל מיני דרכים, ושנה קצת רצינו לצאת מהקופצה ואמרנו בוא נעשה משהו שהוא גם מחבר קהילה של נשים בעיר, שיראו לאיזשהו ראש שהם לא רק שומעות עוד תקופות מהצד, אלא לוקחות בו חלק.
רגע, תעצרי שנייה, לפני שיכנס לאירוע עצמו, אני רוצה קצת לשאול אותך שאלה יותר כללית. כי אנחנו נמצאים קצת יותר משנתיים אחרי האסון הענק, הבלתי נתפס של השבעה באוקטובר. ואירוע שהוא אירוע כל כך אלים כלפי נשים, כלפי גברים, כולם. זה שינה בך את התפיסה של ההתייחסות הציבורית לאלימות?
אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שזה יצר איזשהו שינוי. אני חושבת שהחברה שלנו נמצאת בתחילתו של תהליך עיבוד רגע של מה שקרה לנו. ולצערי אנחנו רואים שגם בשנה כזאת, גם אם נסתכל על אלימות במשפחה, אז היו רק השנה 29 אנשים שנרצחו. יש כן עדות להרבה מאוד עלייה באלימות, בפגיעות בתוך המשפחה, ילדים, וגם את יכולה לראות החברה בחוץ, מה שאנחנו רואים, השיח שמתנהל, אם אנחנו רואים בתקשורת, בכנסת, הדברים האלה, אמנם זה לא אלימות כאלימות פיזית, אבל השיח הוא מאוד מאוד בקיצון. כשמדינה נמצאת במצב כזה של מצוקה ושל קושי ושל שבר, אז הדברים האלה הם הדברים לצערי שפחות מטפלים בהם. יש הרבה מאוד תוכניות וכיוונים של חוסן ואיך לייצר התמודדות במצבי לחץ, אבל אנחנו לא באמת רואים לזה עדות בתוצאות ובאפקטיביות בשטח, וזה דבר שהוא ראוי לקבל את ההתייחסות החשובה הזאת.
אני חייב להגיד שאני די מסכים איתך, אני מרגיש שהשיח שלנו באופן שוטף נהיה הרבה יותר אלים, לא רק בין גברים לנשים או אוכלוסיות מוחלשות, אלא באופן כללי, השיח נהיה, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה ברחוב, אם זה בסבלנות בכבישים, אנחנו הרבה פחות סבלנים, הרבה יותר קצרי רוח. אני גם מייחס את זה לשנתיים האחרונות, אבל... אוקיי, עכשיו...
זה חד משמעית, יש פה עלייה אנשים, היו המאבק ל... החזרת החטופים, וחיילים וחיילות שנלחמים, וכל המצב שאתה רואה מה קורה בעולם, ואיפה ישראל, הדברים האלה הם דברים שמחלחלים. אנחנו, אין פה, באופן קבוע, אין פה יותר מדי שקט, ובטח שהשנתיים האחרונות עוד הוסיפו ועלו את הרף, ואני חושבת שימים כאלה, או אירועים כאלה, חודשים כאלה, וזמנות רגע שנייה, לייצר איזושהי עצירה, גם אם היא כביכול קוסמטית ולמען ובשם, רגע שנייה לתת למקום הזה, לדברים האלה כן מקום, ולהגיד, חבר'ה, התופעה הזאת קורית, הדבר הזה עדיין ממשיך, ואנחנו לא יכולים לעצום עיניים, ולא יכולים לקבל את זה, ולנרמל את זה בתור חברה, בתור נשים, בתור אנשים, בטח ובטח בהסתכלות, אם אנחנו אומרים איזה מדינה אנחנו רוצים להשאיר לילדות ולילדים שלנו, ו... זה דברים שצריכים להבין, הם פוגשים בהכרח את מערכת החינוך בצורה יומיומית, אבל גם בחיים בכלל. נשים שחווים סטרס ולחץ, ומגיעים למצב שהדברים האלה באים מדי ביטוי, בין אם זה בפן מילולי, או חלילה גם בפן באמת פיזי, זה דברים שהם אחר כך קשה לרפא אותם, ובטח ילדים ואנשים שזאת הסביבה שהם חווים בבית, או במרחב הציבורי, והדברים האלה יש להם אפקט... משמעותי, ואנחנו צריכים לנצל הזדמנויות לשים את זה על השולחן ועל סדר היום כל פעם שרק אפשר.
אוקיי, אז בואי נדבר על האירוע עצמו. ישרתם והתכנסתם ואמרתם, אנחנו רוצים לעשות אירוע אחר. אמרת לא עוד הופעה שבה אישה מספרת משהו, אלא משהו יותר אקטיבי בהשתתפות... כן, אז מה האירוע?
אני אגיד שגם הסיפורים שאישה מביאה את עצמה ומספרת את מה שעבר עליה, זה אחד מהדברים ה... באמת משמעותיים וחשובים ופוקחי עיניים, אבל אמרנו שאנחנו רוצים רגע לקחת את זה למקום שאנשים יבואו ויעשו גם משהו אקטיבי בציון של היום הזה. ולכן אחד שאנחנו עושים של מרוץ של נשים, שכמובן גם גברים וכל ציבור, גם גילאים יותר צעירים שרוצים לבוא ולקחת חלק, כמובן מוזמנים, אבל רצינו בעיני רוחנו לראות את ספורטק בנווה זמר מתמלא בהרבה נשים שבאות ועושות את ההליכה, הריצה, משתתפות אחר כך בסדנאות שיש, באמת מתוך רגע איזושהי אמירה, כשאנחנו רוצות שינוי ואנחנו בריצתנו או בהליכתנו גם מייצרות אותו ומנחיכות את הדבר הזה שהוא קיים, ואנחנו הולכות פה כקבוצה ששמה את הדבר הזה ואומרת, אנחנו לא שוכחות לא את הנשים שנפגעו ונרצחו, וגם בעוד במות יש פה זרקור לזה שאנחנו צריכים לשים לב לדברים שעוד יכולים לקרות, מתוך באמת מקום שאומר, זה אחריות חברתית, זה אחריות שלנו, בטח כאנשים, אבל גם כחברה. וחשבנו שאירוע כזה יכול להיות גם אירוע ראשון שעושים ברעננה, סוג של מרוץ נשים, שמביא ציון של היום החשוב הזה בצורה אחרת. ובאמת בנינו מסלול, לא צריך להיות עצניות גדולות מדי כדי להגיע, יש מסלול של 600 מטר, 1200, שבאמת איתו אנחנו נתחיל.
זאת אומרת, כל אחת יכולה לקחת חלק ברמה המעשית.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואחר כך באמת יהיה גם מתחם של סדנאות מגוונות, מסדנאות של הגנה עצמית ופילאטיס ויוגה, שכל אחת ככה תוכל למצוא את עצמה ולהשתלב ולהעביר בוקר שמשלב גם את העניין הספורטיבי, גם את העניין המהותי החשוב בציון ומהות היום. וגם כל משתתפת תקבל חולצה מותגת, איזשהו שי קטן למזכרת מהאירוע הזה. ואנחנו ממש ממש, מי מקווה שיבואו הרבה מאוד נשים וגם גברים רגע לעצור את בוקר יום שישי במקום לשתות קפה ולשבת.
אפשר לפני ואחרי. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה אישית. את חברת מועצה בקדנציה השנייה שלך, אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
כמה, 8 שנים? 5, 7 שנים, סליחה.
7.
כן, 7 שנים חברת מועצה. הגעת לפוליטיקה בגלל...
הגעתי לפוליטיקה מהרבה מאוד סיבות. אני חושב שהסיבה הראשונה המשמעותית היא באמת הרצון לייצר שינוי בעיר שלנו, בהרבה מאוד תחומים, להביא בהכרח גם קול נשי, קול צעיר, קול של אימא לילדים שנמצאים בתוך המסגרת, מסגרות העירוניות. ובהכרח כן, הסיפור גם של נשים בפוליטיקה הוא אחד הדברים המרכזיים שאני חושבת שסביב שולחן מקבלות ומקבלי החלטות צריכות לשבת יותר נשים בפוזיציות גם משמעותיות, כדי בסוף לקבל את ההחלטות הנכונות על החיים של כולם. המנדט לניהול עיר וההשפעה הישירה שיש לחברי מועצה, בוודאי להנהלת עיר, לראש עיר, על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו, משמעותיים, ואנשים ש... רואים ומאמינים בדרך של שינוי ועושים את זה במשך הרבה מאוד שנים, ועשיתי את זה במסגרות אחרות, בהכרח הזירה המקומית היא המקום הנכון לשים בו את התשומות.
את יכולה להגיד זה גם בפרספקטיבה של 7 שנים? כי נכנסתי עם איזשהו חזון מסוים, ואני יודע, את יודעת, תמיד אומרים דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ועיקר להיות על הגלגל, ונכון, אני לא אשתנה, את הסביבה אשתנה, אבל בפרספקטיבה של 7 שנים, את יכולה להגיד שהערכים בסיסיים שהצטרפת בגינם על הפוליטיקה עדיין מתקיימים?
אני אגיד באופן חד משמעי שכן. אתה יודע, בטח לאורך כל כך הרבה שנים, וגם בעיסוקים שונים, אם זה בקדנציה הקודמת, שהייתי סגנית ראש עיר וחרית על התרבות, הצעירים והגיל השלישי, והקדנציה הזאת שאני בעצם אמונה על הגיל הרך באגף החינוך, במנהלת העסקים, במועצת הנשים, זה בסוף הפוליטיקה, המלחמות, הדברים, הם דברים שמלווים אותך בדרך, אבל אתה בסוף עם כל הקושי, ויש הרבה מאוד אתגרים על דברים שרוצים לעשות ולא תמיד מסתדרים, ותוכניות שמתכננים, ואז יש עניינים כאלה ואחרים שמציצים אותם, בסוף זה תמיד חוזר לאותה נקודה, שגם ברגעים הכי חיפשים, אנשים אומרים לי, נדבר, אבל למה את עושה את זה? ואת עושה את זאת בהתנדבות? אמרתי, כי אני באמת, באמת מאמינה בדבר הזה, שצריכים אנשים שמוכנים להשקיע מהזמן שלהם, ויש להם רגע איזשהו ויז'ן שהם רוצים ליישם, שהוא לא עכשיו חזון בלתי אפשרי ליישום. וזה הדרייב, הפשן הזה, אני באמת אומרת, אני קמה כל בוקר, אמנם הולכת לעבודה האמיתית שלי, אבל אני תמיד בהסתכלות רגע על מה קורה בעיר, ומעורבת ומקדמת דברים, כי אני באמת מאמינה שזה משהו שהוא ישים אפשרי. אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה, וגם הקשיים שיש בדרך הם חלק מהדרך בסוף להשיג את התוצאה.
אוקיי.
אז כן, המקום הערכי הוא לגמרי יושב שם, אחרת זה צריך להיות ממש משוגע.
אז זהו, זה ממש משמחתי לשמוע, כי אני קצת אולי מכיר יותר מכל תושב רגיל את גם את שני הצדדים, אמנם לא הייתי נבחר ציבור, אבל אני כן, יש לי הרבה שיחות אוף רקורד עם פוליטיקאים, כל ארבעת הערים שאנחנו מסקרים, ויש לי פרספקטיבה של 25 שנה, והרבה פעמים אני שומע את תחושת או למה אני צריך את זה, כי המחיר אישי הוא כבד, או מה יוצא לי מזה. ואת פה מתארת גישה של אחרת לגמרי, שעדיין נאמנות לערכים. אז א', אני שמח מאוד לשמוע את זה. ולקראת סיום, בואי נחזור על הפרטים. נשים רצות שינוי, יום שישי הבא. איפה ההתכנסות?
יום שישי הבא, ההתכנסות שלנו היא בעצם בספורטק בנווה זמר. האירוע הוא מהשעה 8:30 עד 11:00.
הרשמה מראש?
ההשתתפות היא בעלות סמלית של 25 שקלים. ההרשמה היא דרך הכל טיקט. ואני מאמינה ואנחנו מתכננים הפנינג ערכי חשוב עם גם פן לאנשים שיבואו באמת רגע לעצור משגרת היום שלנו ולתת לתחום הזה ולנושא הזה את הדגש ואת החשיבות שבהחלט מגיעים לו, ואני ממש ממש מקווה לראות את נשות העיר מגיעות.
נשות העיר, אתם מוזמנות, ואל תחכו לאירוע כדי לעשות שינוי, אלא אחד בעצמו שעשה שינוי קטן כדי לטפח חברה סובלנית יותר ומכבדת את האחר, אבל גם תגיעו לאירוע, אנשים רוצות שינוי. ענבר הוכברג, חברת מועד צעיר רעננה, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה דודי.
להתראות, ביי ביי.
ביי.
העיר הזאת, ג'ימבו ג'יי, עמית אולמן.
כן, העיר הזאת הדעמים טובים יותר, יפים יותר. ימים בהם ידעת, אם רצחת, לא ירשת.
ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות היה גבוה.
ואמרו כאן לבריאות שהתעטשת. העיר הייתה משהו בסט, נשים שלא אהבו טסט, היו לוקחות מונית ולא נוהגות.
למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה, נשים עושות פחות.
אבל סטטיסטיקה אף פעם לא דווקא בעיר הזאת.
בעיר הזאת לניידות המשטרה אין סירנות. אם היו מרוב מיגרנות, לא יכולת לישון.
אין קליטה,
ויש כל כך הרבה אנטנות, אנשים חוטפים סרטן כמו צוללן בקישון.
קר בעיר, חנוני הרחוב ישנים, מנסי רחוב שורים, הופכים להיות בתי קברות ליתושים. שקט סופה, ציור של איש בגיר על כביש ובתוכו גופה.
העיר ספינה בניה למפרע, שעריה לחסדי רוחות שמיים, למורח, לאוכז קרות מזבח, לשוכח הרחב, חולת ירח, כל העיר על עכבריה, שיקוריה והסתיו. כשתבוא לעיר הזאת, אל תבקש את גיבוריה, בקשך הקשרים למאבטח בכניסה, העיר פרוצה חושפת בפניך שדיה, 100,000 סרסוריה דוחקים, סבא לסבא.
ושערי העיר הזאת לא מאפיש הכביש, התואר נינג'ה לא דבק בין גבולותיה בצו, אפילו רובין הוד מלא בכוונות טובות לו בבא. אולי אליבאבא על 40 שודדה. אף חתול לא יזדהק מול גלגליו של בית מוביל. לא יסלין, אומרי ג'יין, לא דאגו לאיש בבית. אם בחדשות הייתה אחת הפרילונים, אולי היה כמה אדם שהתרגש מקריפטונייט.
קר בעיר, חתולי הרחוב ישנים, פנסי רחוב שחורים, הופכים להיות בתי קברות ליתושים. שקט סופה, ציור של איש בגיר על כביש ובתוכו גופה.
איזה ספינה בניה
טל שימוני, מה שלומך?
אלן.
אתה מכיר את השיר שהיה ברקע?
לא, אבל ראיתי שאתה שר אותו בהתלהבות רבה.
כן, באלף בהתלהבות רבה. בית זה מתוך, יצא גם סרט, מתוך אופרת הרוק, הראפ, סליחה, העיר הזאת. זה מותחן בלשי, שמדבר על עירוניות ועל ראפ, אבל בעיקר על יצירתיות. כי באה חבורה צעירה של יוצרים, ספוקן וורד וראפרים, ועשו מחזמר, ואחר כך עשו ממנו סרט, מאוד מצליח, ומאות אלפי צפיות, בלי שציפו מהם. והם הוכיחו שיצירתיות אין לה מחסום טכני, יש לה רק מחסום של רצון, או של האמון עצמי.
נכון.
מסכים איתם?
מסכים לה.
אוקיי. מצוין, אז בוא נדבר על היצירתיות ונתקצר לקוראינו שלא צפו בפרק הקודם. טל שימוני, אני אגדיר אותך ככה, סופר ילדים, יוצר, איש טכנולוגיה, בסדר? יש עוד מה ששכחתי?
וואו, כן, בסדר גמור.
בסדר גמור. לפני כמה שנים כתבת את סבא דניאל הראשון?
עוד מעט 3 שנים.
עוד מעט 3 שנים, קמת יום אחד והחלטת שאתה רוצה לכתוב ספר ילדים, ולא סתם ספר ילדים אלא על המקום שאתה גר בו, אתה גר בהוד השרון. יצא סבא דניאל הראשון, ואז יצא סבא דניאל השני, נכון?
נכון.
והוא היה על איזה אזור גיאוגרפי?
כן, הספר השני מתרחש באזור של בית שאן, בעמק המעיינות.
יפה. ובסוכות האחרון, בחג סוכות האחרון, החלטת לקחת צעד אחד נוסף, והבאת את סבא דניאל לרחובות הוד השרון.
כן, למעשה זו הייתה הגשמה של השיחה הראשונה שלי, שהייתה עם העורכת הספרותית על הספר. ישבנו והבאתי לה כמה רעיונות שרציתי לכתוב עליהן, ואז באיזשהו שלב אמרתי לה, את יודעת מה? בא לי להפוך את הוד השרון לחדר בריחה אחד גדול. אז אמרה לי, תעצור רגע, כי אני רואה את העיניים שלך מנצנצות, ובוא נשים את כל שאר הרעיונות בצד, ונלך על זה. זאת אומרת, הכתיבה של סבא דניאל הראשון של הוד השרון בכלל התחילה, מהפשן הזה להפוך את העיר למרחב פתוח, שבו אפשר לעשות איזושהי הרפתקה בין דורית, כלומר, סבא או סבתא, יחד עם נכדים, ולחוות משהו שהוא אמיתי. אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה היום במסכים ובטכנולוגיה, ודווקא, אמרת מקודם שאני איש טכנולוגיה, אז דווקא בגלל שאני איש טכנולוגיה, רציתי לראות איך אנחנו יכולים גם להוציא את הילדים קצת מהמסכים, אבל גם לתת להם על הדרך קצת להכיר את ההיסטוריה, להכיר את הגיאוגרפיה, ולשלב את כל הדבר הזה ביחד. אז בעצם מה שעשינו עכשיו בסקוט, זה בעצם היה הוצאה לפועל של איך שבכלל התחיל כל הסיפור הזה של סבא דניאל.
אוקיי. כי אתה, מה שאתה בעצם אתה אומר, אני הוצאתי את הסיפור לחוצה, הוצאתי את הילדים, לא, חיברת אותם למסכים, אבל גם חיברת אותם לרחוב, והם נעו בין תחנות הספר, ומה הם עשו בפועל, שם סקו QR ו...
אז כן, אז בכל תחנה כזאת, ב-12 תחנות ברחבי העיר, אז יצרנו איזשהו שלט שהוא מובחן, שהילדים יודעים לזהות אותו באמצעות האיור, וגם מה שנחמד היה זה ששמנו את כל השלטים בגובה כזה שהם נגישים לילדים, כי בדרך כלל השלטים במרחב העירוני, בגובה שלנו, של המבוגרים. אז שמנו אותם בגובה שלהם, ואז בעצם הם יכלו לבוא למקום, לסרוק, וקיבלו את אותו פרק שקורה במקום שהם נמצאים, מוקרא בקולו של שחקן טוביה טוויק שהקריא את זה, ולשמוע את מה שמתרחש באותו המקום ממש. וזה היה פרויקט מדהים, כי זה גם היה שילוב של משהו שיצא מתוך גוונים בקהילה של הלומה, שעשיתי את התוכנית הזאת בעצמי, תחת בינוי קהילה, אבל הפעם גם שיתפנו פעולה יחד עם עוד גופים, כמובן העירייה של הוד השרון, אבל גם מדור בריאות, כלומר באנו ואמרנו, רגע, יש פה נושא של הליכתיות, כלומר האנשים יכולים ללכת בין נקודה לנקודה, ואז יש פה גם עניין של בריאות ושל שיפור פני העיר. זאת אומרת, מה שמתגלה זה שכשעושים פרויקט הזה, שהוא הבסיס שלו הוא כזה, אז יש הרבה מאוד יתרונות גם סביבתיים שמצטרפים לזה.
כמו שתיארתי אותך, סופר, איש טכנולוגיה, אתה גם שילבת פה המון דיסציפלינות בסיפור, כי אתה יודע שכותבים ספר, אז כולם מדמיינים, אתה כותב, אתה שולח למעצב, מדפיסים, נייר בבית, פה אתה אומר לא רק נייר אלא גם וירטואלי, לא רק וירטואלי אלא אני יכול לחוות את החוויה במקום שבו הסיפור מתרחש, לא רק שהוא מתרחש, אני גם הולך בין הנקודות, אני גם מפעיל פה פעילות גופנית, אני מחבר קהילתיות, מחבר ערכיות של חיבור למקום, אז אפשרי לחלום חלומות, להגשים חלומות.
לגמרי, אני חייב להגיד לך שמה שהפתיר אותי זה הכמות של הפריקות של הקיוארים, אני רואה את זה עולה ככה, אתה יודע, אני בכל זאת גיק של טכנולוגיה, אז אני עוקב אחרי האנליטיקות, ומאז שהתחלנו את זה, עשינו פעם אחת בפסח, והפעם השנייה עכשיו בסוכות, כמו שאמרת, והיו מעל ל-1400 צפיות בקיוארים, שזה המון יחסית לכמות הילדים שגרה פה, אז זה היה ממש ממש מלאיב לראות שזה לא רק, אתה יודע, לפעמים הרעיון הוא טוב בראש, אבל אחר כך ליישם אותו בשטח, אז הייתי ממש מופתע ומאושר לראות שזה גם פגש את הילדים ופגש את החוויה הזאת אשכרה במציאות, אז זה היה מאוד נחמד לראות את זה באנליטיקות, איך המספרים עולים.
ואיך היה המשוב של הילדים, של ההורים, של הקהילה?
וואי, אז המשוב היה נהדר, עשינו אירוע C היה באירוע שהיה נקרא כלילה, שבאו חבר'ה לישון באוהלים בפארק האגם בהוד השרון, ושם עשינו שעת סיפור כחלק מהאירוע הזה, ופשוט הגיעו המון המון ילדים ובאו ושמעו, וחלק גם סיפרו לי שבעצם הם באו ולקחו את הסבא וסבתא שגרים בהוד השרון, לקחו את הנכדים שלהם שהם לאו דווקא גרים בהוד השרון, להכיר את העיר שלהם. זאת אומרת, זה עשה איזשהו חיבור בין דורי אפילו יותר עמוק ממה שאני דמיינתי בהתחלה, של נכדים לאיפה שהסבא וסבתא שלהם גרים. אז היה אירוע מאוד מאוד מלאיב, שזה היה אירוע C בתוך השבוע הזה של חול המועד סוכות, לתוך הפעילות הזאת.
אוקיי. עכשיו בוא נלך לחלקה השני של השיחה. בזמן שאנחנו מדברים, שאלתי את הצ'אט, ספר לי על טל שימוני. מה הוא ענה לי?
מה הוא סיפר?
בוא נראה. טל שימוני הוא סופר ישראלי, מחבר סדרת הילדים לטייל בישראל עם סבא דניאל. לפי הפרסום באתר הסדרה, מהנדס בימים ומספר סיפורים בלילות. נולד וגדל בעיר הוד השרון, אוהב את העיר, מובנים מסוימים, הפך אותה לבסיס ההרפתקאות שלו בספרים. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה.
מה? הוא יודע?
הוא יודע, כן. הוא יודע, אבל אתה יודע, זה כלי שהוא חדר לחיינו. אני חושב שמהשיחה הקודמת שלנו עד עכשיו, השינוי וההתפתחות וכמות המשתמשים היא פשוט פנטסטית. ההורים שלי משתמשים בצ'אט, והם כבר עברו את גיל 80. זה הפעם אמרו, הדור המבוגר לא התחבר לטלפונים. איזה לא התחבר? מתחברים בשניות. ואז הם שואלים שאלות הצ'אט, על בריאות, על קניות, על מערכות יחסים, על נסח ברכות. בעצם כל המידע שלנו עובר תיווך של בינה מלאכותית. והבינה מלאכותית בעצם מכתיבה לנו מציאות חדשה, לא ככה?
לחלוטין, אני חושב שהדבר הזה זה מסוג הדברים שיום אחד, אתה יודע, נספר שפעם זה לא היה, ולא נאמין שזה בכלל יכול להיות שלא היה פעם את ה... בינה המלאכותית הזאת, שהיא, אנחנו קוראים לזה בינה מלאכותית, אבל זה בעצם בינה של בני אדם, זאת אומרת, זה כל הידע האנושי שנכנס לתוך הדבר הזה. וכמו כל כלי, בסוף אנחנו יכולים לעשות עם זה דברים לא כל כך טובים, אבל אנחנו יכולים גם לעשות עם זה דברים נפלאים. אני חושב שדווקא בגילאים האלה, יש פה איזה, בטח עכשיו שנכנס מאוד מאוד חזק כל הנושא של voice, ואפשרות בעצם לדבר איתו, לא רק להקליט לו ולקבל תשובה, אלא ממש לדבר איתו, אז יש פה מענה לכל מיני צרכים. דרך אגב, אנחנו יודעים גם מסטטיסטיקות שמתפרסמות, שהרבה אנשים ממש משתמשים בבינה הזאת כדי להתייעץ, וכמו שאמרת, לספר את הדברים שלהם, לקבל את זה עצה טובה, ואני חושב שככל שאנחנו נדע לקחת את זה לכיוונים של להתייעץ, אבל לא לסמוך בעיניים עצומות, אלא לקחת, אני ציינת את היצירתיות, אני משתמש בזה הרבה פעמים שיש לי איזה גרעין רעיוני ואני מתחיל לעשות פינג פונג עם ה-ChatGPT כדי לעבות את הרעיונות ולקבל כיווני מחשבה, אבל בסוף צריך להיות מה שנקרא human in the loop, כאילו צריך להיות הבן אדם.
כן, אבל אני אגיד לך משהו, זה לא, לא פייר, מה שאתה אומר עכשיו. כי אתה מבין טכנולוגיה, אתה מבין יצירתיות, ואתה אומר, אוקיי, אני אקח את הכלים, את הארגז כלים הבסיסי שלי, שהוא ברמה אחרת מאשר המשתמש הרגיל, ואני יודע בדיוק שאני צריך לבדוק עובדות, ואני לא צריך לסמוך על זה בעיניים עצומות, אבל רוב המשתמשים נוטים לתת לכלי הזה, לתת בכלי הזה אמון מוחלט. זה לא קצת מסוכן?
נכון, נכון. אני חושב שצריכה להיות פה הרבה מאוד אחריות, גם של החברות הטכנולוגיה שמפתחות את הכלים האלה, שיש להם, והם מפה לשם הם כבר די ענקיות, והם רק גדלות, ואז אנחנו צריכים גם, באמת כמו שאתה מציין, לדעת שגם לחברות האלה יש המון המון אחריות, אבל בסוף צריך לזכור, זה כלי. זה כלי שכמו כל כלי אחר, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו עושים עם הכלי הזה. וזה חשוב מאוד, כי בסופו של יום, אנחנו כבני אדם, כשאנחנו מקבלים לכיס כזה דבר רב עוצמה, שהוא אולי פי כמה וכמה יותר חכם מאיתנו, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתנהלים מולו באחריות, גם כמשתמשים וגם כמובן החברות.
לגבי החברות אין לי ציפיות יותר מדי, כי אנחנו מדברים פה על דברים, אתה יודע, היה פעם סדרה, לא זוכר בדיוק תשמע, אבל גם על טכנולוגיה של מצלמות שמסתובבת ברחובות ומתחילה לשלוט על בני האדם. זה נראה, זה לפני 15 שנה, משהו כזה, נראה בלתי אפשרי. החברות בסוף רוצות או לשפר את שורת הרווח או לשפר את שורת ההשפעה. אין להם מה קוד ערכי של לחנך את הציבור. הם לא, אני לא רואה בהם שותף, אני רואה בהם כלי טכנולוגי, אפילו לפעמים יריב, כי הם הם לא יכולות לדעת מה סולם הערכים שלך, או אם סולם הערכים שלך הוא טוב יותר מאשר סולם הערכים שלי. הם משתמשו בסולם הערכים שלהם. אני חושב שהמענה הוא בהבנה של הציבור, איך לדעת להשתמש בכלים האלו. וגם זה למידה בלתי מופסקת. כי אם למדנו פעם לקרוא ולכתוב, למדנו צורת האותיות וההגייה שלהם, הכלי הטכנולוגי הוא מקבל כל יום שנות. אז איך אנחנו בעצם עושים אוריינות טכנולוגית בעולם כל כך מתקדם?
נכון, וזה מתחיל עכשיו ממש מבתי הספר. זאת אומרת, היום בטח ובטח באוניברסיטאות וגם בבתי הספר, אנחנו צריכים להבין, כמו שאמרת בדיוק, שהכלי הזה הוא כלי שהוא כבר בשימוש. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנגד לו, אלא אנחנו צריכים להצטרף לדבר הזה, ולעשות את זה ככה שכבר הילדים שלנו, דיברנו מקודם על הגיל השלישי, אבל גם הגיל של הילדים שלנו צריכים להיות בטח כמו שאמרת, באוריינות ובדעה וידיעה איך הם ניגשים לכלי, מה הם בודקים ואיך הם בודקים, ומה היתרונות והחסרונות. דרך אגב, אנחנו מדברים על בינה מלאכותית ככלי אחד, אבל בפועל זה איזושהי סוויטה של המון 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 כלים שונים לשימושים שונים, וכבר מהגיל של הבנות שלי שהן בגילאים הקטנים יותר, צריכות, וזה דרך אגב קורה בבתי הספר, להתייחס לכלי הזה, להבין אותו ולהתנהג אליו בתצורה הנכונה. חד משמעית זה מתחיל משם, כמו כל חינוך בעצם.
עכשיו בוא נדבר על המעגל השני, המעגל דווקא של אנשים שכן מבינים טכנולוגיה. אתה עובד בחברת טכנולוגיה רב-לאומית, אתה מרגיש שיש שינוי גם באופן התנהלות של חברות טכנולוגיה?
בוודאי, בוודאי, אני רואה את זה. חברות הטכנולוגיה היום בעצם שהן לוקחות עובד, הן מצפות ממנו להיות פי 10 יותר יעיל, מהיר ואפקטיבי, מאשר הן היו לוקחות עובד לפני אפילו 5 שנים. זאת אומרת, גם המוצרים עצמם שהחברות האלה מוכרות, הם הרבה יותר משולבים ב-AI, ביכולות שלהם, אבל גם העובדים עצמם, פתאום דברים כמו, אתה יודע, יש הנדסת תוכנה, הרבה מכתיבת הקוד היום מתבצעת באמצעות ל-AI, ואז מהנדס התוכנה, מה בעצם התפקיד שלו? כמו שאמרנו, לעשות ריוויו, להשתמש באחריות, לראות שאין כל מיני הפרות שקורות בעקבות זה ש-AI כתב את הקוד. בעצם אני חושב שיש פה השתנות משותפת שלנו כבני אדם, יחד עם הכלים האלה החזקים מאוד של הבינה המלאכותית, ובחברות הטכנולוגיה רואים את זה היום בצורה מאוד מאוד רחבה. תחשוב רגע שאם פעם היית צריך לקחת איזושהי מערכת לעסק שלך, בתור בעל עסק, היית צריך לרכוש מערכת. היום, גם אם אתה לא יודע לתכנת בכלל, ואולי אפילו אתה לא יודע לעצב ממשקים ודברים כאלה, אבל היום אתה יכול לעשות את זה בכתיבת שפה חופשית לחלוטין, ולקבל מוצר. אז פתאום חלק מהמוצרים שפעם הציעו החברות הם פחות רלוונטיים. יש פה ממש השתנות מעניינת של איך החברות משתנות, גם במה שהן מצפות מהעובדים, וגם במוצרים שהן מציעים לבעלי עסקים. אני חושב שזה ממש תקופה מרתקת לחיות בה, באלמנט הזה.
אני חייב להגיד לך, אני בסוף שנה חוגג 5 שנים באוויר. 5 שנים מה שהחברה שלי התחילה לפעול, אלה את האתרים לאוויר. ואני יכול להגיד שנמצא עולם הטכנולוגי, כן, אנחנו עולם טכנולוגי, אבל השוני, הכלים שיש לי היום, לעומת לפני 5 שנים, הם מטורפים מבחינת העוצמות שלהם, בחיסכון בזמן, ביצירתיות, אבל זה עדיין לא מחליף את החוויה האישית. עדיין לא מחליף את המגע היומיומי בין אדם לאדם. עשינו לא מזמן את ועידת הנדלן השלישית שלנו. ואני ראיתי את העצמה של אנשים לבוא ולפגוש אנשים, והם אומרים, אין איזה תחליף, לא בזום, ולא בהתכתבות וואטסאפ, ולא בלהזין לפודקאסט של מישהו, אין איזה תחליף למגע והחום האנושי. השאלה...
אני הייתי שם, ואני ראיתי את זה גם בעיניים, איך אנשים באים ומתחבקים ולוחפים ידיים, וכמה אנשים משובעים לזה דווקא בעידן של היום. זאת אגב הסיבה שבאמת הדברים שאני עושה, אז הם, הנה, כמו שאמרת, הם מוצאים את האנשים להיפגש וללכת ברחוב ולעשות את הדברים שהם כאילו הברורים ביותר, אבל את חלקם קצת שכחנו עם הטכנולוגיה.
אוקיי. אז בואו נסכם את השיחה ככה. קודם כל, אם יש לכם חלום, אל תפחדו ממנו, לכו עליו. במקרה הכי גרוע, ניסיתם.
נכון, ובמקרה הטוב, הצלחתם.
במקרה הטוב, הצלחתם. זה דבר ראשון. דבר שני, אל תוותרו על מערכת יחסים אישיות. הצ'אט הוא יכול להיות יועץ נהדר, אבל הוא עדיין לא אדם. אז עדיין, לאדם שיושב מולכם יש ניסיון חיים, השקפה שונה, צבע, ריח, מגע. אל תוותרו על המגע האישי תמורת מגע וירטואלי. להשתמש בכלים הטכנולוגיים, בהחלט להשתמש בהם, אבל גם לדעת את המגבלות כוח שיש להם. מה עוד יש לנו? נסכם.
וואי, זה סיכום מעולה ועוצמתי, שאני חושב שאם כל אחד ייקח אותו, זה יהיה פשוט נפלא. צמצמת את זה לכזה תובנות מזוקקות. מדהים.
אוקיי, תודה למחמה. טל שימוני, יוצר, סופר ילדים, איש טכנולוגיה וחבר יקר. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו עוד נשתמע פה, זה בטוח.
בוודאי.
ביי ביי, להתראות.
ביי.
ואם כבר נדבר על מוזיקה, אז צביקה פיק, אמנם הוא לא איתנו, אבל המוזיקה שלו לנצח תישאר. שלום מתברם.
שלום.
לום טיים.
וואו, התגעגעתי.
כן. התגעגעתי לשיחות אלו, וגם הצברו לי המון 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 שאלות.
יאללה, שוט.
אוקיי. את המגדלור הכלכלי שלנו. לא שמות השיר הנכון עכשיו, אבל את המגדלור באפלה הכלכלית, ואנחנו כולנו ככה נוטים להסס בקבלת החלטות. אתן לך דוגמה קונקרטית. למשל, נושא הריבית. אף אחד, רובנו לא מבינים מה המשמעות של ריבית, אולי יודעים מספרים, לא יודעים מה השלכות ארוכות טווח, על המשכנתא, על ההלוואה, על החסכונות שלנו, שריבית נוגעת לכל הדברים האלה, על הצועות של הקופות גמל שלנו, של קרנות הפנסיה שלנו. ואז אנשים שאמרו, שמעתי שהנגיד הולך לעלות, להוריד, לשנות, אז אני אחכה להחלטה. אני אומר, את רוצה לקבל החלטה, תקבל אותה עכשיו. מה עמדתך בנושא?
אני באמת חושבת שצריך לחכות עוד קצת, עוד טיפה. צריך כן להערך, אבל צריך לחכות. אני אגיד לך מה. אנחנו נמצאים ב... קודם כל בוא נגיד, מה משפיע על הריבית, בסדר? הריבית זה כלי מוניטרי שיש לנגיד בנק ישראל לשלוט בכסף, בכמות הכסף שיש בציבור. כשהוא רוצה שיהיה יותר כסף בציבור, אז הוא מוריד את הריבית. כשהוא רוצה שהציבור יפסיק לקנות, הוא מעלה את הריבית. זה בעצם הכלי שלו לשלוט במשק. וזה נורא מושפע מהרבה מאוד גורמים. אחד הגורמים שהכי משפיעים על זה, זה האינפלציה. כשיש אינפלציה גבוהה, מה שנגיד רוצה לעשות זה, הרי למה יש אינפלציה? כי אנשים קונים, אז הוא מעלה את הריבית כדי שאנשים יפסיקו לקנות, ואז האינפלציה מתמתנת, ואז הוא יכול להוריד את הריבית ולהחזיר את המשק לאיזה.
בואי נגדיר שוב פעם, הכסף הוא בעצם מוצר שיש לו ערך, יש לו שווי.
כן, כן, ריבית זה יש לה, זה ערך הכסף. ריבית זה ערך הכסף.
ריבית קובעת כמה כסף, כמה עולה לי הכסף.
כמה עולה לך הכסף, בפקדונות ובהלוואות.
נכון.
עכשיו, אנחנו נמצאים בנקודת זמן אחרי תקופה מאוד ארוכה, שהריבית במשק היא גבוהה, באופן יחסי, בסדר? ועד עכשיו, נגיד בנק ישראל לא יכל היה להוריד את הריבית, גם אם הוא רצה. כי היינו בתקופת מלחמה ואי ודאות, והאינפלציה השתוללה פה. והוא לא יכול, לא היה לו שום חיזוק להוריד את הריבית. עכשיו, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים התמתנות באינפלציה, אנחנו רואים שהאינפלציה מתחילה להיות לתוך היעד הממשלתי, שזה בין 1% ל-3% לשנה, ואז עכשיו יש עליו לחץ להוריד את הריבית.
אני ממש מאוכזב ממך.
אתה מאוכזב ממני? כן. למה?
כי אני מדברת עכשיו כמו כלכלנית, לא כמו אדם שחווה את החוויות ביומיום.
לא, אני חושבת שאנשים חשוב שהם יבינו את זה. עכשיו, מתי? אני... רגע. כן. עכשיו אני אגיד לך למה. כל 15 לחודש מתפרסם המדד. המדד הזה הוא זה שישפיע על החלטת הריבית. ולכן, אם אנחנו נראה ב-15 לחודש, שזה עוד כמה ימים, אנחנו נראה מגמה של, שבאמת המדד יורד, אז הסבירות שהוא ב-28 לנובמבר יוריד את הריבית היא גבוהה. אם המדד יעלה, אז זה לא ירד. בגלל זה אני אומרת לך שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שצריך לחכות.
אני בעל עסק, לקחתי הלוואה לקיים את העסק שלי לפני שנתיים, בריבית יחסית נמוכה. פתאום היה הקפצות, אני נענק תחת תשלומי הריבית, תשלומי המימון שלי בעצם הולכים ועולים, זה נוגע את כל התוכנית העסקית שלי. אני מנסה לשמור על רמת מחירים סבירה, אבל אני לא יכול, כי אני חייב לעלות את המחירים כדי לממן את המימון שאני לקחתי. אבל זה לא קצת נוגד את ה... את הרצון שלנו לחיות עם רמת מחירים יותר נמוכה, זה לא מעלה את ה...
אז מה לא נוגד, זה שהוא יעלה את הריבית?
כן, למה לא לתת לשוק חופשי?
אבל הוא נותן לשוק חופשי, הוא להפך, הוא מקשיב לשוק חופשי.
לא כל כך.
תראה, הוא צריך לדאוג לכולם. תראה, גם למשל זה שהדולר מאוד נמוך עכשיו, הדולר 3-2, הוא דואג ליצואנים. היצואנים בבעיה.
נכון.
אז הוא לא יכול לעשות מהלכים דרסטיים. הוא חייב לעשות את זה נורא 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 בזהירות. לכן מחכים, הקטע הזה של המדד הקרוב, הוא יהיה המדד הקובע. עכשיו, אז אנחנו מחכים, זה עניין של עוד כמה ימים, אז בואו נחכה ונראה. עכשיו, מה כן יקרה אם הוא יוריד את הריבית? בסדר? אתה אומר שכבעל עסק שנענק מן הלוואות, אז ההלוואה תהיה יותר זולה.
ברבע אחוז, אוקיי.
כרגע. אוקיי, אם אנחנו נראה המשך מגמה, זאת אומרת, מחודש לחודש אנחנו נראה את היעד, את האינפלציה מתמתנת, אז אנחנו נראה המשך ירידות ריבית. ואז זה אומר שבאמת נוטלי המשכנתאות, נוטלי ההלוואות, הריביות התחילו להיות יותר זולות.
אוקיי, אבל בואי נסתכל רגע על מי הרוויח על זה. מעבר לזה ש... אוקיי, אני מבין את הצעד המוניטרי של להפחית את האינפלציה ולמתן את כמות הכסף במשק. אבל בפועל, הבנקים שמעניקים לנו אשראי, הם חגיגו.
הם חגיגו והם ימשיכו לחגוג. הבנקים נהנים מכל... תבין, הבנקים בכל סיטואציה נהנים. למה? אם הריבית עולה, אז משלמים להם יותר. אם הריבית יורדת, יותר אנשים לוקחים הלוואות. אז הם נהנים בכל סיטואציה. לבנק לא צריך לדאוג. אתה צריך לדאוג לעצמך.
לא צריך לדאוג, אבל נדבר על טיפה צדק חברתי. למה לא שמים...
לא, הם לא צדק חברתי, הם פה, הם עסק כלכלי.
הם עסק כלכלי, נכון, אבל למה אפשר להטיל להם?
זה חנות. זה חנות שמוכרת כסף. אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה אל תקנה. יש הרבה מאוד הלוואות שאתה לא חייב לקחת. סליחה, אתה לא חייב להיות במינוס. סליחה, אתה רוצה לפתוח עסק, אתה רוצה לקחת הלוואה לפיתוח עסק, סבבה. אתה רוצה ללכת ללימודים, אתה רוצה להגדיל השכלה, להגדיל זה, סבבה. מי אמר שאתה חייב להיות במינוס? לא, אתה לא חייב. אתה לא חייב לנסוע לתאילנד ולקחת הלוואה בשביל זה. אתה לא חייב לנסוע לקנות רכב חדש ולקחת הלוואה בשביל זה. זה, אתה לא חייב.
את אומרת, להגביל את עצמנו. אני לא אסוע לתאילנד? אני לא אסעתי לתאילנד כבר 28 שנים, אז לא אסע לתאילנד?
לא, אתה לא רוצה שהבנקים ירוויחו? אל תיקח הלוואה ותיסע לתאילנד. תיסע לתאילנד, להפך, מהפוך הוא. מפרגנת לך. אבל לא עם הלוואות, זה מה שאני אומרת. ואז גם הבנקים לא ירוויחו, ואז לא יהיה לך כואב.
אני לא יודע, אני יודע שהבנקים, אולי צריך לתת להם יותר רגולציה, יותר פיקוח, יותר משמעת.
בנקים בסדר רגולציה. תקשיב, שבוע ישבתי עם משפחה, ושהם נאלצו לקחת, יש להם 250 אלף שקל הלוואות, הם החזר הלוואות, של 17,000 שקל בחודש. הם חנוקים ברמה בלתי הגיונית. בסוף לקחנו את ההלוואה והחלטנו להכניס אותה לתוך המשכנתא. אז מאיזה 17,000 שקל, הם בסופו של דבר לא משנה, עשינו שם וירטואזיות וזה, הם יוכלו לקחת בהחזר של 7,000 שקל. הורדנו אותם ב-10,000 שקל בהחזר, אבל הם חייבים למכור את האוטו. יש להם אוטו בליסינג של 200,000 שקל. והאישה בוכה לי בדמעות תנין. למה? אז סוף סוף היה לי אוטו, חלום חיי, אמרתי, מה? את משלמת על האוטו הזה? 4% פלוס מדד. אתה יודע איזה יקר זה? זה יקר רצח. את לא... אז אתה לא רוצה שאחרים, שאתה כאילו דואג לבנקים שלה הרוויחו? חבר'ה, לא כל הלוואה היא טובה. אז אל תיקחו הלוואות לא טובות, זה הכל. ונחזור לענייננו של הריבית.
לא, הריבית הייתה כמשל. ביתי כמשל לגבי בעלת החלטות כלכליות. אני דווקא דיברתי על סליחה, על הנושא של שיהוי בקבלת החלטות.
שזה דחיינות זה דבר רע מאוד.
שיהוי בקבלת החלטות, כי אני חכה רק אני אדע מה הוודאות של הריבית, ואז אני אקבל את ההחלטה הנכונה כלפיי. אני רק אחכה להעלאת המסחר, ואז אקבל את ההחלטה כלפיי. אני רק אחכה ל...
לא, יש דברים שלא צריך לחכות, דודי, לא צריך לחכות כל דבר לחכות, אבל יש דברים, תראה, הקטע של הריבית הוא מאוד מאוד קריטי. אם יש לי עכשיו כסף להחזיר, כאילו, למשל, להקטין הלוואות, הייתי עושה את זה, לא הייתי מחכה. אם יש לי עכשיו כסף שאני רוצה להכניס לבורסה, הייתי עושה את זה, לא הייתי מחכה, כי ברגע שהריבית תרד, הבורסה תעוף למעלה. אז לא הייתי מחכה. יש דברים שלא כדאי לחכות, אבל יש דברים קרדינליים שאתה באמת צריך רגע לחשוב, אבל כי אתה לא יודע לאיזה כיוון תנשוב הרוח, אז אתה צריך לדעת, אבל יש דברים שממש לא לחכות. חור קטן בשן שמחכים, הופך טיפול שורש, אתה יודע איך זה. רשרוש במנוע שלא מטפלים, הופך להיות ראש מנוע, כי אסור לחכות. אני לא בקטע של דחיינות, אבל אני בקטע שלפעמים, בנקודת זמן הזאת, כדי לא לעשות טעויות מסוימות, כן, כדאי לחכות עוד 3-4 ימים. מה? זה הביג דיל.
אוקיי, אז בואי נחזור על המנטרה שלנו. לא לקחת כסף שאתה לא צריך לקחת אותו.
לא.
אוקיי. אם אתה לוקח כסף, תבדוק טוב טוב מה העלות שלך, ואל תשגע באשליות של...
נכון.
שמעתי היום מכר, מה שהציעו לו, אם הוא ייקח ככה וככה ויעשה מחזור, אז הוא ישלם פחות ויקבל עוד 100,000 שקל. אמרתי לו, תבדוק טוב טוב את האשליה הזאת. ואז הוא בדק איזה יועץ ניטרלי, והוא אמר לו, עובדים עליך,
כאילו. ברור.
עובדים עליך, כאילו. אתה לא יקבל עוד 100,000 שקל ולשלם פחות ולהיות כאילו. אז תבדוק טוב טוב מה שמציעים לנו ואיך אנחנו עושים את זה. לא לדחיין על החלטות...
לא לדחיין בכלל.
לא לדחיין בכלל. לא לדחיין בכלל, אני אכלתי את זה על הקבר. לא לדחיין בכלל. וגם לא להפסיק ליהנות מהחיים, רק לא...
לא, לא להפסיק ליהנות. ליהנות, אבל ליהנות מהיש, לא ליהנות מהאין.
הבנתי. ענבר, תודה רבה, לכי לקונן את התוכנית שלך. יאללה. עוד כמה דקות את פה.
נכון, תבואו לשמוע.
תבואו לשמוע.
יא, ביי.
ביי ביי. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על כותרות הנדל"ן של השבוע. היה לנו שבוע עמוס באירועים. נתחיל משתי תאונות עבודה שקרו ברעננה. באחת, מנופאי נתקע על 50 מטר באוויר וחילצו אותו, ובשנייה נפל חפץ כבד ופצע באופן קשה את אחד העובדים. זה שני אירועים ראשונים בכפר סבא. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה סוף סוף את תוכנית ההתחדשות הבניינית של העיר, מה שאומר שעכשיו כל בניין יכול לדעת באופן ודאי מה הזכויות שלו, והיזמים יוכלו לקדם פרויקטים, מה שעד היום היה קצת תקוע. בואו נקווה גם שהסכסוכים בתוך עיריית כפר סבא יירגעו, כדי שהפרויקטים יתחילו לרוץ, כי כמו שאמרה פה קודמת לי, הריבית מתחילה לרדת והכסף נהיה יותר זול, אז כדאי להתחיל להריץ פרויקטים. מעבר לזה, הורסים בניינים, ממשיכים להרוס בניינים, ויש המון הזדמנויות למכור, לקנות דירות במחירים, איך נגיד, עדיין יקרים, אבל אם תלחצו טיפה, תקבלו הטבות שלא חשבתם עליהם, כמו הנחה, כמו מטבח, כמו תנאי תשלום נוחים יותר. אז מי ששוקל לקנות דירה, אני חושב שהזמן זה, עכשיו זה הזמן לבדוק את האפשרויות שלו. מעבר לזה, הנדלן ימשיך להיות מרכז חיינו. זהו, נתראה פה בשבוע הבא במדברים מקומי, והשיר האחרון יהיה של ג'ימבו ג'יי בגרסה של נופל וקם. להתראות לכם.
אומרים שאהבה באה רק מיליון לאחד, אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי, אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שישאר לבד. אומרים שאני לא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת. נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך. עומד איתן עם ראש מורם, לפניי עמוד של אש, מאחוריי ענן עשן, השארתי עיר מתכת מאחור, הולך לאן שהשמש לא מכוסה בבניינים, מעבר להרים ולשדות הירוקים, כי יש מקום יותר מתוק מהמקום הזה שבו הזמן ארוך כמה שרק תרצה מגיע רגע זה הרגע בו צריך לחשוב לפרוס כנף לומר שלום לקום ולעזוב אל המקום שבו אני יכול להיות עצמי אחרי 2000 שנות גלות רוצה להיות חופשי מעבר אל האופק שם שרות הציפורים לשם אני אגיע ועד אז אשיר שירים כי כמה שהדרך ארוכה ומפותלת אני לא עוצר מלכת לא יכול להפסיק משאיר מאחורה את הפחדים ואת הצער הכל הוא הכל אני חייב להמשיך כל מה שקורה אני יודע שצריך לקרות אני האש שלא תוכל לחבות המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק הדרך ארוכה ללכת בה זה לחיות הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם נופל וקם עובר גשר ועוד גשר אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם כמה ארוכה היא הדרך אני עומד איתן עם ראש מורם כי אני לא אפסיק ללכת לא אפסיק כן אני לא אפסיק ללכת החדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה אני לא במרוץ, לא במלחמה הראש בננים רגליים על האדמה כל סוף הוא התחלה חדשה העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה אני לא במרוץ ולא במלחמה הראש בננים רגליים על האדמה כמה ארוכה היא הדרך נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת נופל וקם, נופל וקם עובר גשר ועוד גשר נופל וקם, נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת עומד איתן עם ראש מורם
נתן לך במתנה דבר גדול